יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. כתוב בפרשתנו שבלק הזמין את בלעם בן בעור לקלל את עם ישראל. כי בלעם בן בעור היה נביא והיה לו כוח וידע מתי הזמן לקלל, מתי הקדוש ברוך הוא כועס, ועל ידי זה הכללה שלו מצליחה, גורמת לחורבן. כמו שכתוב, ויודע דעת עליון, שהוא ידע איך לכוון את הזמן לקלל את עם ישראל. בלעם היה שונא ישראל, הוא רצה לעשות את זה באהבה, כמו שחז"ל מספרים לנו שמיד התלהב, בנוסף לתשלום הגדול שהבטיח לו בלק. באחד הפעמים שניסה לקלל את עם ישראל, כתוב בפרשתנו, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. על הפסוק הזה דרשו רבותינו במסכת בבא בתרא סמך. מה הכוונה וירא את ישראל? מה הוא ראה? אומרים חז"ל בגמרא, ראה שאין פתחי אוהליה מכוונים זה מול זה. זאת אומרת, כשהם בנו את האוהלים, הם דאגו לצניעות, שאחד לא יוכל להסתכל באוהל חברו. וכשהוא ראה את הצניעות ואת הקדושה, אז במקום לקלל, יצא לו מהפה, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טוב האוהל היהודי, הבית היהודי, שהוא מקבל כוח כמשכן, מכוח של קדושה. הבית נהפך להיות למשכן, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואז הם נקראים ישראל. מה זה ישראל? יוד סרקל. וממילא אני לא יכול לקלל אותם, כי הכוח של הקדושה והצניות של עם ישראל הופך את הכללות לברכות. זה יותר מכיפת ברזל שמפוצץ את הטיל. כאן לא רק שמפוצץ את הברכות, אלא הופכת את הכללות לברכות. מאזינים יקרים, כל הכוח של האימהות זה היה הצניות שלהם. כמו שנאמר אצל שרה אמנו בבראשית י"ח, כשהמלאכים שאלו את אברהם אבינו, איי שרה אשתך, מה הוא ענה? הוא ענה, הנה באוהל. אומרת אז הגמרא במסכת בבא מציעא פז, הנה באוהל להודיע שצנועה הייתה. אברהם אבינו גילה להם שהיא צנועה, היא נמצאת באוהל. וכך מסביר הכלי יקר, הוא מסביר את שאלת המלאכים, איי שרה אשתך. המלאכים שואלים את אברהם אבינו, באיזה זכות ראויה הכרה בתשעים להוליד בן, ובפרט בן קדוש כמו יצחק אבינו. השיב להם אברהם, אתם יודע באיזה זכות? הנה באוהל, בזכות הצניות היא ראויה שהתקיים בה היהוד שהקדוש ברוך הוא, היהוד שהבטיח לו, ומלאכים ממך יצאו. אותו דבר אומרת הגמרא במגילה י"ג על רחל אמנו, שבזכות הצניות שלה זכתה ויצא ממנה שאול המלך. ובזכות צניותו של שאול המלך יצא מחלציו אסתר המלכה, שהצילה את עם ישראל. הכל בזכות הצניות. רות המואביה זכתה להינשא לבועז בזכות הצניעות שלה. כמו שדרשו חז"ל על הנאמר במגילת רות, ויאמר בועז אל נערו, למי הנערה הזאת? וכי דרכו של בועז הצדיק לשאול על נערה, בועז הצדיק שואל על הנערה, אלא ראה בצניעות. הוא ראה שכל הנשים היו מתכופפות ללקט את האומרים, והיא עשתה את זה בישיבה שזה יותר צנוע. הוא ראה שכל הנשים מדברים, משוחחים עם הקוצרים, מבלים איתם, וזו מצניעה עצמה. לכן כשהוא ראה את הצניעות אצלה, הסכים להינשא לה, וזכתה שממנה יוצא משיח השם. הגמרא במסכת יומא ממזיין מספרת, מעשה באישה ושמה קמחית, שהיו לה שבעה בנים, וכולם שימשו בכהונה גדולה, שבעה בנים, שבעה כהנים גדולים. שאלו אותה חכמים, באיזה זכות זכית שכל הבנים שלך משמשים בכהונה גדולה? ענתה להם קמחית, כל ימיי לא ראו קורות ביתי את צערות ראשי. כלומר, היא הייתה כל כך צנועה, שאפילו כשהיא בבית שלה לבד, אין שם אף אחד, רק הקירות, היא נזרת לא לגלות את צערות ראשה. היא חיה עם הפסוק שביתי השם לנגדי תמיד, כל רגע. פעם שאל החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, את רבי מאיר קרליץ, זכר צדיק לברכה, אחיו של החזון איש, זכותו יגן עלינו. שאל אותו החפץ חיים, במה זכתה האמא שלך לזרע של צדיקים, כה מפואר, כאלה ילדים צדיקים? השיב לו רבי מאיר קרליץ, שפעם שאלו את האמא שלו את השאלה הזאת, והיא ענתה, השתדלתי מאוד מאוד להתנהג בצניעות. התנהגתי כמו קמחית, שבשעה שהייתי חופף את ראשי בערב שבת קודש, היו שתי חברות שלי מחזיקות סדין מעל ראשי, כדי שלא יראו קירות ביתי את צערות ראשי. מובא במדרש תנחומה, בפרשת בראשית, אמר רבי פנחס בר חמא, בזמן שהאישה צנועה בביתה, כשם שהמזבח מחפר על עוונותיו של האדם, כך היא מחפרת על כל ביתה. הגמרא במסכת סוטה כ"ב מספרת שרבי יוחנן שמע מבחורה, מנערה אחת, שמתפללת לשם, וכך היא אומרת לו, יהי רצון שלא ייכשלו בי בני אדם. מספרים על ביתו של החתם סופר, זכותו יגן עלינו, שהרגישה שאדם אחד שמתפעל מיופיה עוקב אחריה בכל מקום שהולכת. נכנסה לחדרה והתפללה ופרצה בבכי. כשהבחין אביה החתם סופר בדבר שהיא בוכה, שאל אותה, מה הסיבה שאת בוכה? ענתה לו ביתו, שהיא בוכה ומבקשת מהקדוש ברוך הוא, מתחננת שיקח ממנה את יופיה, כדי שלא תהיה מכשול לבני אדם. אביה החתם סופר התפעל כל כך מהירת שמיים של המצניות שלה, ובירך אותה שבזכות זה תלד בן שיעיר את כל העולם, וזכתה ללדת את החתם סופר, זכותו יגן עלינו. וכך כותב רבינו יונה באיגרת התשובה סימן נ"ח, וזה הלשון, צריכה אישה להיות צנועה ונסערת, שלא תעשה פעולות שיסתכלו עליה בני אדם חוץ מבעלה. מפני שהמסתכלים בה יורדים לגיהינום, והיא מקבלת עונש על כל אחד ואחד מהם, מפני שהיא הכתיעה אותם לגרום להם, לגרות אותם, להסתכל עליה. מזינים יקרים, זכיתי להיות קרוב אצל הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו. פעם אחד הגיע שם היהודי ובכה, הוא ביקש מהבבא סאלי שירחם עליו והתפלל שאשתו תהיה לה רפואה שלמה, וסיפר שאשתו מתנהגת כחולת נפש והרופאים לא מצאו לה תרופה, והוא מתחנן שהרב יעשה איזה סגולה, משהו שיהיה לה רפואה שלמה. שאל אותו הבבא סאלי, האם אשתך מתנהגת בצניעות? האיש הזה נהיה כל הצבעים ואמר שלא, זה בעיה, הצניעות אצלה בעיה. אמר לו הבבא סאלי, אני לא מוצא שום תרופה עבורה, אבל אם אשתך תבטיח שמכאן ולהבא תדגדג לשמור את כל גדרי הצניעות והטהרה, אז אני מבטיח לך שתתרפא מיד. האיש הביא את אשתו, עמדה ליד הדלת והבטיחה שהיא תיזהר מכאן ולהבא ללכת בצניעות. הרב בירך אותה, ולאחר כמה ימים חזר האיש לבבא סאלי ובישר לו שאשתו נרפאה לגמרי. זה הכוח של הצניעות. אם הזכרת את הבבא סאלי, נספר עוד סיפור עליו. לפני שנים רבות היה גם מקרה בלג בעומר, מקרה מאוד מאוד קשה, שהתמוטט הקיר שתומך את הגג מעל הציון הקדוש של הרשב"י, ונהרגו אז 9 אנשים ונפצעו כ-50. שאלו אז את הבבא סאלי, מה גרם שדווקא ביום שמחתו של הרשב"י בלג בעומר קרה אסון כזה? הרי כל השנים משתתפים אלפי איש בהדלקה המסורתית ולא קורה כלום. השיב להם הבבא סאלי שהיה קטרוג בשמיים על הפריצות שהחלה בארץ, שהתחיל להיות בארץ. וגם כאן הוא אמר במירון, התערבו נשים וגברים ביחד, והיו ביניהם חוסר צניעות, וזה גרם לאסון. מסופר על הרב רב אברום וולף, זכר צדיק לברכה, מנהל הסמינר הידוע בבני ברק, ששאל את החזון איש ואמר לו, כך אמר לו, רבי, חסר לנו כלי מלחמה. תמה החזון איש ושאל את הרבו, אני לא מבין לאיזה צורך צריכות הבנות כלי מלחמה. ענה לו הרבו, היום יש מלחמת היצר, רוח תומה שורה בעולם, הפקרות מופלטת. איך התמודדו הבנות הצעירות עם הרוח התומה הזאת? מילא הגברים, יש להם את הכוח התורה. השם נתן להם כלי מלחמה שהיא התורה. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אז הכוח התורה שומר עליהם. כפי כך אומרת הגמרא בקידושין נמד. אבל מה תעשינה הבנות שאין עליהם חיוב של לימוד התורה? באיזה כלי מלחמה הם התגברו על היצר הרע? ענה לו החזון איש, זכותו יגן עלינו, כלי המלחמה של הנשים זה בגדי הצניעות. ומה שמשיגים הגברים בכוח התורה, משיגים אנשים בכוח הצניעות והקדושה. וזה מה שאמר בלעם, הטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, הנה עם יוצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. מבאר הרב הקדוש התפארת שלוימה זכותו יגן עלינו, שהרמז הוא כאן, שהכוח של עם ישראל הוא שמכסה את העיניים, שמירת העיניים. כפי שחזל מביאים בכמה מקומות, שאף על פי שעם ישראל היו במצרים במצב רוחני מאוד קשה, אבל בעריות לא נכשלו. בעניין הזה הם היו שמורים על ידי שמירת העיניים. וזה לשונו של התפארת שלמה. כי הנה כל מדרגותיו של האדם, העליות שלו ברוחניות, הירידה שלו ברוחניות, הכל תלוי במידה שהוא שומר את עיניו ממראות אסורות. כי כל העוצם עיניו מראות ברע מתקדש ומתעלה מעלה מעלה. על דרך שנאמר בבראשית למתחת, איי הקדישה היא בעיניים. הקדישה מלשון קדושה. הקדושה היא בעיניים. כי עיקר הקדושה של האדם הוא בשמירת העיניים. ולעומת זאת, אם הוא לא שומר על עיניו, הוא יורד רחמנא ליצלן עד התאום. כפי שמובא במסכת בבא בתרא, לשון כזה, איזה גריה שמי הזיק. זה מזיק. מוריד אותך. וכמו שנאמר בפרשתנו על בלעם, בבלעם כתוב, נופל בגלוי עיניים. זאת אומרת, הנפילה שלו מגיעה, כי גלוי עיניים שלא שומר על הראות שלו. וכאשר ראה בלק את בני ישראל שמכסים את העיניים, התיירא מאוד מהכוח הזה. הזכרתי את בלעם, תשמעו מאזינים יקרים, מה אומר האדמו"ר מגור הלב שמחה, זכותו יגן עלינו. ומה שכתוב בפרשתנו, שבלעם אומר, נאום שומע אמרי אל, אשר מחזה שדי יחזה, נופל בגלוי עיניים. אומר הלב שמחה, אפילו אדם גדול, ששומע אמרי אל, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא, ורואה מחזה שדי, רואה את הקדוש ברוך הוא, גם הוא נופל מכל המדרגות שלו, מכל הדרגות הרוחניות שלו, אם הוא גלוי עיניים, שהוא לא שומר על העיניים. כל כך צריך לשמור על העיניים. וכך מצאנו בדברי חז"ל במלאכים ב' על מה שאמרה אישה השונמית על הנביא אלישע. היא אמרה ככה, הננה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא, ומניין ידע שהוא איש קדוש? רב איבון אומר, מלמד שלא איבד בה מימיו. הוא ראה שהוא אף פעם לא הסתכל עליה, אז הוא הבינה שהוא איש קדוש. ומכאן אמרו חז"ל, כל מי שגודר עצמו מן הערווה נקרא קדוש. אם עושה לו גדרים לא להיקשר בערווה, הוא נקרא קדוש. כמובא בירושלמי ברכות א', אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן לי את לבך ועיניך, הרי אני יודע שאתה שלי. אתה שייך אליי, אתה קדוש. הרמב"ם כותב, הראשון לכל הגדרים הוא שמירת העיניים, שמתוך שעיניו שמורים ליבו שמור, ומתוך שעיניו וליבו שמורים כולו שמור. שרי כך למדנו חז"ל, עין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרים. אז הכל תלוי בעיניים. האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, אומר על פרשתנו, וישב ישראל בשיטים. על הפסוק הזה, אומר האור החיים, וזה לשונו הקדוש. צריך לדעת מה הצורך בהודעת מאמר זה, שמה אתה אומר לי שהם ישבו בשיטים? אומר האור החיים ונראה לפרש שהכתוב יעיד סיבת הזנות שהייתה. למה נכשלו שמה? לפי שיצאו מחוץ למחנה ישראל, לא שמרו על הגדרים של קדושה ושם נכשלו. למדנו מדבריו הקדושים כי סיבת החטא ותחילת הנפילה הייתה שיצאו מחוץ למחנה שלא נזהרו לשמור על עצמם להיות בגבולות של הקודש. כי החובה היא לעשות גדרים וסייגים שמרחיקים את האדם מן האווירה, ולא ללכת למקומות המסוכנים לעיניים, מקומות שאפשר להיכשל שם. מאזינים יקרים, כותב רבי יונס אייבשיץ, זכותו יגן עלינו בספרו יערות דבש, לבאר את האמור. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מובר זה בגמרא במסכת בבא בתרא ע"ח. מה זה המושלים? אלא המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. אז הוא אומר כך, שלא יאמר אדם, למה אני צריך לעשות גדרים וסייגים? אלא ייקח משל מחשבון, שהיא הייתה עיירה קטנה, שהייתה בגבול סיחון, ואילו היה מואב משגיח על המקום הזה, לא היה סיחון יכול לכבוש אותה. אך מכיוון שהייתה עיירה לא גדולה, לכן מואב לא הקפיד לשמור עליה, ובנקל כבשה סיחון מלך האמורי, ומשם כבר הייתה דרך סלולה לכבוש את כל מואב. ומכאן צריכים לקחת משל לעצמנו, להיזהר ולשמור היטב את הגבולות, גבולות של קדושה אפילו בדברים הקטנים, שבל יפרוץ אותם. כי היצר הרע עורב לאדם בגדרים האלה, כי הוא יודע שמשם תבוא הנפילה. פעם נסע הגאון רבי שלמה זלמן אוירבוך, זכר צדיק לברכה, ברכב של מישהו שלא היה משומרי תורה ומצוות. בדרך הנהג פונה לרב ואומר לו, הרבנים האלה לא נותנים לנו לחיות. זה אסור, זה אסור. מזה צריך להתרחק, מזה צריך להיזהר. מה הם רוצים בחיים שלנו? רבי שלמה זלמן לא ענה לו כלום. כשהגיע הרכב לרמזור אדום, נעמד הרכב. אומר רב שלמה זלמן, במילים האלה, הממונים האלו על הדרכים, משרד התחבורה, הממשלה, לא נותנים לחיות. פתאום אוסרים לנסוע, פתאום עוצרים אותנו, מה הולך פה? אמר לו הנהג, יסלח לי כבודו, האם הרב יודע אילו סיכונים שיש במקום הזה? אם לא היה כאן רמזור אדום, היו כאן תאונות עם הרוגים ופצועים כל יום. אומר לו רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, תשמע טוב מה שפיך מדבר, זה התשובה שדיברת קודם. אם אין גדרים מסייגים, אז כל יום יש הרוגים ופצועים ברוחניות. לכן רבותינו לימדו אותנו שצריך להיות סייגים, צריך להיות גדרים, כדי שלא נעבור על העבירות שבתורה. הרבנים עוצרים אותנו באדום, כדי שלא יהיה תאונות והרוגים ופצועים. השבט לוי, רב שמואל ווזנר, זכר צדיק לברכה, זעק פעם בדרשה ואמר כך, בגמרא במנחות מ"ג כתוב, רב אלעזר בן ינקב אומר, כל שיש לו תפילין מראשו בזרועו, ויש לו מזוזה, ויש לו ציצית, אז בטוח שלא יחטא. נשאלת השאלה, אנחנו רואים שגם אלה אנשים ששומרים על הדברים האלה, עם כל ההידורים, ונכשלים בחטאים. אמר השבט לוי, כי הגם שמרבים בדקדוקי המצוות כלחתן, אך באותו זמן שאתה דואג שיהיה מזוזה כשירה למאדרין, אתה מכניס לבית את הכלים הטמאים. אם כן, מה תועיל לך ומה תוסיף לך קביעת מזוזה מעודרת, כשאתה בתוך הבית מניח כלי תרומה או כלי משחית? אותו דבר אתה עטוף עם טלית ותפילין, ובאותו הזמן אתה מחזיק בכיסך את המכשירים האלה, את הפלאפונים שאינם כשירים, ומחובר שהם מחוברים לכל אתר של תומה או לכל מקום פרוץ, אז מה יועיל לך שאתה מוכתר בתפילין מעודרים? לכן, מאזינים יקרים, דווקא בזמן הזה, עכשיו הקיץ, ודווקא בזמן הזה שכל כך פרוץ הנושא של הצניעות בכל המובנים, נתחזק לא להחזיק את המכשירים האלה שמתאמים את המלב ואת המוח. נתחזק בשמירת העיניים, כפי שדיברנו השיעור הראשון, הקטע הראשון על הצניעות, ועכשיו על שמירת עיניים. אם יש לנו את הדברים האלה, אנחנו נקראים קדושים. השכינה נמצאת אצלנו, איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם, ושכנתי בתוכם, כשהקדוש ברוך הוא איתנו, אז כל הברכות וכל הישועות, בגשמיות וברוכניות, יש לנו. יהי רצון שנזכה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ואנחנו והבתים שלנו, יהיו מבחינת בית מקדש ושכנתי בתוכם. שבת שלום ומבורך.